אומר, בגלל שאז היו כל מיני רופאי אלים, זה הייתה רפואה עממית. כן, כל מיני דברים כאלה. אז אנשים לא הלכו, אדם למד רפואה גלינוס וזה, היפוקרטס, בשביל מה צריך, יש לנו את הקמאות, כל מיני קשקושים. אז כן, זו הסיבה שהרפואה היא בשמינית, אחרי קצת יותר להבין את זה. ברית מילה זה ביום השמיני. למה? למה מילה בשמינית? שלום. ציווה לעשות ברית מילה ביום השמיני ולא בשביעי ולא בעשירי. מה עושה ברית המילה? האדם נוצר באופן טבעי ערל. לוקחים יצור טבעי, מבטלים את טבעיותו, חותכים ממנו משהו, ואז הוא יצור לא טבעי. אז מה, הטבע נברא הרי בשבעה ימים, אז המספר המציין את הטבע הוא שבע. מה שמשנה את הטבע, או מה שמעל הטבע, הוא שמונה. נכון? זה דבר פשוט. זה המהר"ל חוזר על זה הרבה, שהמספר שמונה הוא האף טיפוס של מה שמעל הטבע. מסקנה, גם הרפואה זה בשמיני. כי המחלה זה מצד חולשת הטבע, והרפואה זה התגברות על החולשה הטבעית. לכן זה בשמיני. זה אותו עניין. ומה ראו לומר? ברכת השנים בתשיעית. ברכת השנים זה ברכה על הפרנסה. שתהיה פרנסה. אז למה ברכת השנים בתשיעית? אמר רבי אלכסנדרי כנגד מפקיעי שערים. הרי מה גורם שאין פרנסה לבני אדם? הקפיטל. הקפיטליסטים הרשעים. שמגדילים את ה... רוצים לעשות רווחים, ואז הם מוכרים את המצרכים יותר מכדי שוויים האמיתי. מה זה השווי האמיתי? מה שזה עלה לייצר את זה מבחינת המאמץ האנושי, אז זה מפקיע שערים, ולכן אין פרנסה בעולם. כן? זה ממש טוב בשביל המניפסט של המפלגה הקומוניסטית. ומפקיע שערים הם אנשים רשעים. זה רשע להפקיע שערים. דכתיב שבור זה רוע רשע. זה רוע רשע, זה מפקיע השערים. ודוד, כי זרוע זה מה שלוקח, כן? הזרוע זה מה שלוקח מחברו. ודוד כי אמרה, כשדוד אמר את הפסוק הזה, בתשיעית אמרה. נכון? עושים בתשיעית אמרה. במזמור תשיעי של ספר תהילים. תסתכלו כאן בצד, יש יוד, נכון? אז יוד זה עשר. כן, זה לפי החלוקה העתיקה, שמזמור א' ומזמור ב' הם מזמור אחד. יוצא שפרק יוד הוא פרק ת', ופרק יוד ת' הוא באמת פרק יוד ת', איזה פרק הוא באמת? יוד ח'. איך מסתיים יוד ח'? יהיו לי רצון מרפי והגיעו לי בלפניך השם צורי וגואלי. ולכן אנחנו רואים את הפסוק הזה בסוף תפילת 18. ולמה דוד בכל זאת חילק את התהילים? למה אחר כך באו חכמים וחילקו את פרק א' לשני פרקים? מה למה? כנגד הנוצרים, נכון? כי חלק ראשון של הפרק מדבר על היחס בין האדם למקום, והחלק השני מדבר על, על היחס בין האדם למשיח. אז מכיוון שאצל הנוצרים יש איזשהו טשטוש תחומים בין האדם לבין המשיח, וזה בעצם בין האלוהים לבין המשיח, לכן היה צריך להפריד את הפרק הזה לשני חלקים. כי באמת התחלתו באשרי, אשרי האיש אשר לא הלך, וסוף פרק ב' זה אשרי כל כוחלו. החיים אמרו, כל פרשה שהייתה חביבה על דוד פתח באשרי וסיים באשרי. אז משמע שזה באמת היה פרק אחד. אז זה כנגד המינים שחילקו, באותה סיבה שהוסיפו ברכת 19 בתפילת 18, כנגד המינים. אז זה אותו עיקר. כן, ננסה. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכל יהיה בדברו. כן. כן. נכון. נכון. נכון, זה אותו דבר. כי הפרקים האלה שאנחנו חותכים, הם פרקים מדברים על גוג ומגוג. כל פעם שדברים על גוג ומגוג, זה החלק ששייך לעתיד. כלומר, אנחנו שומרים בהלל הבסיסית, זכר העבר, ואת זכר העתיד חותכים, והעתיד הוא הזמן של כיליון המינים. אז זה יותר בדיוק. ומה ראו לומר קיבוץ גלויות לאחר ברכת השנים? כן, מקבץ נדחה עמו ישראל, או תקע בשופר גדול יחזותנו, נמצא אחרי ברכת השנים. יפה מאוד הטיפה הזאת. דכתיב, ואתם הרי ישראל, ענפכם תיתנו ופרייכם תישאו לעמי ישראל, כי קרבו לבוא. עכשיו זה מעניין מה שאומר כאן. זאת אומרת שהתחייה החקלאית היא תנאי לגאולה. נכון? מה שכתוב. ובאמת בימינו אנחנו רואים איך הציונות צמחה. קודם כל מזה שהיהודים חזרו לאושרם, כן, בטל העוני הגטוי, וקמו כמה אנשים עשירים שקוממו את הריסותיה של ארץ ישראל. משה מונטפיורי, והברון רוטשילד, והברון הירש. זאת אומרת, זה שהיה מי שייתן את הכסף, זה מה שאפשר את הגאולה. אז ענפכם תיתנו פריכם, מקווה ישראל, כן? ענפכם תיתנו פריכם, תיסעו לעם ישראל, כי קרבו לבוא. כי התחייה החקלאית, הקדמה לגאולה. וזאת למה? בגלל שהגאולה היא גאולת הרחוק. ואין לך דבר לכאורה יותר רחוק מן הרוחני מאשר האדמה. לכן צריך לגאול את האדמה תחילה כדי לגאול את הכל. עכשיו, הדברים האלה מפורשים במסכת סנהדרין, נכון? במסכת סנהדרין אמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה שנאמר, ואתם הרי ישראל, ענפכם תיתנו, פרייכם תישאו לעמי ישראל, כי קרבו לבוא. כותב שם רש"י, כשארץ ישראל תיתן פרייה בעין יפה, אז יקרב הקץ ואין לך קץ מגולה יותר, נכון? ואת הדברים האלה הביא הרב קוק וגם הרב צבי יהודה קוק להראות שתקופתנו, התקופה שקדמה להקמת המדינה, הייתה תקופה של התחלת הגאולה, שהרי אז הייתה התחייה החקלאית. על זה כתב הרבי מנחם מנדל שניאורסון מלובביץ' בצה"ל, כתב שזה לא נכון. הוא אמר שהרי הדברים האלה הם דברי אגדה, והאגדה הזאת לא נפסקה להלכה על ידי שום פוסק. שהרי הרמב״ם בהלכות המשיח בסוף הלכות מלאכים לא הביא את האגדה הזאת, ולא חולקים עליו שום מפרש שם, לא הראב"ד ולא הכסף משנה ולא הרדב"ז ולא משנה המלך, ומכאן שהם מסכימים איתו. אם כן, כל גדולי ישראל סוברים שהאגדה הזאת איננה להלכה. ומי הוא זה ואיזה הוא אשר יעיז לומר שהוא מבין יותר טוב מהרמב״ם והכסף משנה והרדב"ז? לא, רש"י מפרש את האגדה שם, אבל רש"י לא מביא את זה כפסק הלכה. גם הרמב״ם קרא את זה בגמרא, אבל הרמב״ם לא הביא את זה להלכה. מסקנה, מי שמשתמש בזה כדי להראות שתקופתנו היא תקופת הגאולה, אומר שטויות. עד כאן דברי קודשו של הרבי מלובביץ' בתמצית. יש פה בעיה. הסוגיה הזאת פה, הסוגיה שלפעמים במסכת מגילה, לא הסוגיה במסכת סנהדרין, הסוגיה הזאת נפסקת להלכה, נכון? כי הרי מה לומדים מהפסוק הזה? לומדים את סדר הברכות שהוא לעיכובה. זאת אומרת שאם האדם יקדים תקע בשופר גדול לברכת השנים, לא יצא ידי חובתו, צריך להתפלל עוד פעם 18. זאת אומרת, על סמך אותה האגדה שבמסכת סנהדרין, נפסקה ההלכה במסכת מגילה. ובזה נדחו דבריו הקדושים של הרבי מלובביץ'.
מתי
חידשו
את ההתנגדות?
מה?
מתי גילו את הדבר?
אני כתבתי את זה בחוברת שלי על ט"ו בשבט. אף אחד. לפני הקוראים הדפסתי את זה וציינתי שם בסודריים שבזה נדחית שיטתו של הרבי מלובביץ', וזה הבאתי את המקור. לא, לא כתבתי ודל, כתבתי במפורש. כתבתי במפורש מה הוא אומר וכתבתי במפורש למה זה דוחה דבר. לא, זה ייקח עוד כמה דורות עד שישימו לב שזה כתוב בהערה שם, כמו שפעם אמר לי הרב אשכנזי. כן, זה גם כמו שפעם אמר לי הרב אשכנזי, יש לי רעיון אבל אין לי מקורות. אבל זה לא נורא, כי בדור הבא יהיה מקור.
עכשיו אני רציתי לשאול, בעצם האדמה פרחה שוב, כן. רק כשהיהודים חזרו לארץ.
נכון, סוף.
זאת אומרת שזה לא, אתה ציינת שקודם פרחה ואחר כך התחילו לעשות, זה לא בדיוק. כי הייתה עלייה הראשונה שהיה להם הבנים לשבור כדי להוציא מזה על
פרחים. כן, אבל הם הוציאו פרחים.
כן.
שברו אבנים, יצאו פרחים. ואז באו עליות גדולות, כמו שכבר אומר. לא אמרו שהראשון זה תמיד קל לו. מה אפשר לדחות? ננסה, ננסה.
כי, המילה
כי. כן, אבל הגמרא לא מבינה את זה ככה. כי הגמרא מצדיקה בכך את הקדמת ברכת השנים לקיבוץ גלויות. זה פה, אנחנו דנים עכשיו בשאלה מדוע ברכת השנים קודמת לברכה. נכון. מה שואל, מה ראו לומר קיבוץ גלויות לאחר ברכת השנים? דכתיב ואתם ערי ישראל. זאת אומרת, לפחות הגמרא לא מבינה את הפסוק כפי הצעתך הנדיבה. וגם הרבי מלובביץ' הבין שהפסוק הזה, אם נשתמש בו להלכה, פירושו אותה. כן. כן.
אם אתה נכון,
זה אומר שה... חבל שלא הראיתי את זה לרבי מלובביץ', אבל כשהוא כתב את זה, עוד לא נולדתי. עד בעיה. בטוח. כן.
העלייה
התחילה. כן. תראה, אף פעם לא הפסיקה העלייה. לא היה דור שבו לא היו יהודים שעלו. אבל יש הבדל בין עלייה לבין קיבוץ גלויות. קיבוץ גלויות זה מסות. המסות באו אחרי התחדשות החקלאות. זה לא סתם הארץ עצמה, יש מישהו שזרם, כמו שגברת ברכן אמרה, שברו שם אבנים כדי להוציא פרחים.
ואם היו ערבים מוכים
במקרות,
לא
הייתה נותן. כשהערבים היו פה, הארץ לא יצנה פריה בעין יפה. היה פה ושם קצת תפוזים, לא, תפוזים היו.
כמה שבשקים?
זיתים.
מה?
זיתים,
כן.
לפום
שערה,
כמה
שהם השקים, ככה יצרים. נכון, מה הוא חושב? נו, אז מה בעיה? אף אחד לא אמר שזה צריך להיות ניסי. אנחנו נראה עובדות.
אז
רק אומר
שכתבו
זה לא כל כך. אז אבל הגמרא לא מבינה ככה את הפסוק.
כי גם כשיהודים התחילו לזרוע ולשבור אבנים כדי להוציא מהאדמה, הערבים ניסו כדי לקחת להם את המקום, לשבת על ידם ולנסות.
וזה לא הלך.
אלה לא הצליחו ולנסות. מתו דור ראשון, מתו דור שני, מת, היה מלאריה והכל, והם המשיכו.
היה מה שנקרא המושבות הגרמניות בארץ. לא הלך.
גרמנים גויים.
גרמנים גויים. באו? יש כמה מקומות בארץ שנקראים מושבה גרמנית, יש בירושלים מושבה גרמנית.
יכול כך.
נכון, לא הלך. לא הלך, לא הצליחו. עזבו את הארץ. כן, אבל הם עזבו.
בארץ לא בגלל
זה,
עזבו
את המדינה
למלחמות.
זה לא
הלך להם,
זה הלך
לבוחים לתאייה.
שרונה,
שרונה
הייתה דוגמה,
היה מודל. המגדל, עכשיו. מגדל הוקמה על ידי גרמנים. שמה, זה שעזמו את המקום. לא הלך. לא הייתה, זהו, זה בויק העניין.
הם באו מתוך משיחיות.
הם באו מתוך משיחיות, כן. הייתה להם שאיפה משיחית.
יש לי שאלה.
פתוח,
משיחית.
עכשיו, יש להם שמרו. מה? שיבוא המשיח, יש
כן.
אבל הפוך. אפשר לא יצא, יש
להם תמודות. אז שבוע שעבר למדנו. אה, לא הייתי, לא שמתי לב. כן. אז... שבוע שעבר למדנו, בשביל מה כל הסוגיה הזאת, שכתוב כאן, הקורא למפרע לא יצא, נכון?
לא שימה,
אני ביקשתי
את
הקלטות
מיד אחרי
השיעור.
לא
קיבלנו. אז
אחרי
איזה שיעור?
מיד אחרי,
בתור
יום
שלישי. הוא השם, הוא. הוא שלא בא אלינו. דניאל? טוב, בסדר. בקיצור. אז המשנה אמרה, הקורא את המגילה למפרע לא יצא, ויש לנו ברייתא שאומרת, והוא הדין בתפילה, ובקריאת שמע, ובהלל, וזה אנחנו לומדים עכשיו, פריט אחרי פריט. אז פה הפריט שאנחנו עסוקים בו זה בתפילה. כי כך גם התחילה הברייתא הנוספת שהבאנו כאן, ששמעון הפקולי הסדיר 18 ברכות לפני רבן גמליאל על הסדר ביבנה. אם זה על הסדר, שדווקא בסדר הזה זה לא אופן אחר. זאת שאלה להלכה. אגב, הזכרנו את זה גם היום, בתחילת השיעור, שהברכות מעכבות, סדר הברכות מעכב, כך שאם אדם לא אמר את זה לפי הסדר הנכון, לא יצא ידי חובה. אם
השמיד ברכה ואמר
את זה
ידי
חובה? גם כן לא יצא ידי חובה. של התפילה, 18 ברכות. מה זה התפילה? זה 18 ברכות. לא, לא, אין בעיה. טוב, אז זה... לא נורא, לא נורא. פעם הבאה גם נסדר לך במראה מול העיניים. אז זה שלא בת שבוע שעבר, אין, את לא אשמה. זה אנחנו. טוב. וכיוון שנתקבצו גלויות, נעשה דין ברשעים, שנאמר, ושיבה ידי עלייך, ואצרוף כבור סיגייך, וכתיב, ואשיבה שופטייך כבראשונה. לכן, מיד עם קיבוץ גלויות, אנחנו מברכים ברכת השיבה שופטנו. כי אז נשבר זרוע הרשעים. מישראל, מישראל, כתוב סיגייך. מה זה סיגים? סיגים זה מה שמעורב בתוך הכסף עצמו. כן, אז זה בפנים. זאת אומרת, זה בפנים, לא בחוץ, זה לא גויים. זה בפנים. וכיוון שנעשה דין מן הרשעים, קלו הפושעים. מי זה הפושעים פה? זה המינים, הכוונה. כן. פה יש בעיה של צנזורה, כן? כמו כתוב הפושעים, במקור היה כתוב המינים, המינים. גם פה רש"י, תסתכלו ברש"י, קלו הפושעים, כתוב כאן שאינם מאמינים בדת משה, אז רש"י במקור נמי לי כתב תלמידי ישו, כן? אז זה פה הצנזורה פה שלטה. אין תרס מי שתהיה,
אבל בתפילה אומרים מאמינים.
כן, ודאי, ודאי, ודאי. אבל פה הגמרא לא רצו.
איך יודעים על זה?
יש כתבי יד.
מהשפעה של הטקסטים בארצות נוצריות לבין טקסטים
בארצות נוצריות. כן, לפעמים גם יש לך דפוסים ראשונים של הש"ס, ששם הצנזורה לא שלטה. ויש לנו ספר חסרונות הש"ס, שבו נאספו מתוך כתבי יד כל המקומות שהנוצרים שלטו בהם. יש לנו כתבי יד, ברוך השם, לא חסרים. גם דפוס ונציה יש לנו. ודפוס קושטה יש לנו, ודפוס לבוב, הילמברג, שם גם כן זה יותר מתוקן. יש לי בבית ש"ס לבוב, הילמברג. שם הרבה פעמים אני רואה שדברים שבש"ס וילנה צנזרו, שם לא צנזרו. כן. אגב, הצילום של, יש גם ש"ס וינה, וינה, לא וילנה, אלא וינה, שקיים במהדורה קטנה בש"ס, הנקרא ש"ס יונתן. כן, אם אתה מכיר, אז שם גם כן. הדברים בדרך כלל בסדר, נכון? כן, חסרונות הש"ס זה חוברת שיצאה בברלין לפני 200 שנה, ושם המדפיסים שבעילום שם עשו רשימה של כל המקומות שהצנזורה שלך, כולל ברש"י. כן. הצנזורים היו תלמידי חכמים. כל מקום, כן, הצנזורים הם היו אנשים שידעו ללמוד. בדרך כלל זה היו יהודים ממומרים, אבל לפעמים עשו שטויות. למשל, כל מקום שהם ראו גוי, כתבו במקום זה עקום, נכון? עובד כוכבים מזלו. אז יש גמרות שהם כתבו, ומי כעמך ישראל עקום אחד בארץ. הם ראו גוי, זה בסדר. יש לי מהדורה של הקיצור שולחן ערוך שהייתה בחוץ לארץ, שם כל מה שכתוב על גויים, שם הכנענים בזמנים הקדמונים, הכנענים בזמנים הקדמונים. וחולל זדים עמהם, שנאמר בשער פושעים וחטאים יחדיו, וכיוון שקלו הפושעים מתרוממת קרן הצדיקים, דכתיב וכל קרני רשעים אגדיה תרוממנה קרן הצדיק. לכן ברכת הצדיקים באה מיד אחרי ברכת המינים, וחולל גרי הצדק עם הצדיקים, שנאמר מפני שיבה תקום והדרת פני זקן. זה הצדיקים. ושם יכלה וכי יגור איתכם גר. כן? הגר סמוך לצדיקים. כן? כי יש, מן הסתם, סתם גר הוא צדיק. אדם שהבין, שהבינו שכלו ומדעו, שעבודה זרה היא הבל, ושהוא דבק בדת האמת, הסימן שיש בו נטייה טהורה. שנאמר, כן, ואחד מתרוממת קרנם, ירושלים, שנאמר שאלו שלום ירושלים ישליו אהבייך, לכן ברכת בונה ירושלים באה מיד אחר זה, וכיוון שנמנית ירושלים בדוד, שנאמר אחר ישובו בני ישראל וביקשו את השם אלוהם ואת דוד מלכם. אגב, שוב ראיה מן הגמרא שצריך קודם כל לבנות את ירושלים ולא לחכות שיבוא המשיח, וזה סתירה לאותן שיטות שאמרו שאסור לבנות את ירושלים טרם בא המשיח. הנה זה גמרא מפורשת מקדם, לא סתם גמרא מפורשת, גמרא שנפסקה להלכה, זה מה שצריך פה לזכור.
איך
אתה יודע? איך אנחנו יודעים שזה כתוב בשולחן ערוך שהסדר הברכות מעכב, ועל סמך מה? על סמך הסוגיה הזאת, אז זה נפסק להלכה. כן, הוא ישמע את השם אלוהים ואת דוד מלכם, וכיוון
מה?
מה?
שסדר התפילה הוא כמו סדר
ההתרחשויות
שאמורות להתקיים. הגמרא אומרת, יפה, יפה, זה תמצית של ההיסטוריה, זה תרגיל על יבש. אז הגמרא אומרת שזה הסיבה, למה זה לא מציאותי?
היום יש
מציאות שיהיה לסכים לבנות
את בית
המקדש
לפני
שבוע שעבר. טוב, ירושלים, רש"י אומר בית המקדש? נכון, אז קודם כל לא חייבים לקבל את דברי רש"י, יגידו את פה לא כתוב. דבר נוסף, חוץ מזה, מי אמר לך שלא יבנו בית המקדש?
מה? לפי המצב שנראה היום, מציאות שבו תהיה הסכמה איך ולאף לבנות,
לפני כמה שנים, מי היה חושב שאנשים היו עושים מרוצה?
הנה, שומע? מי היה חושב לפני כמה שנים שאנשים יצאו מרוסיה? אני אגיד לך מי? אני. אני זוכר בשנת 89 הייתה ידיעה שהרעישה את כל המדינה, אמרו הדמוגרפיה הערבית תוך זמן קצר תעלה על הדמוגרפיה היהודית. אז מה?
פה
בארץ. אז אמרתי למי שאמר לי את זה, אל תדאג, תוך שנתיים 500,000 יהודים עולים מרוסיה. מה פתאום, לא יפתחו את השערים ולא יהיה דבר כזה. תוך שנתיים עלו 500,000 יהודים מרוסיה. שאלו אותי, איך ידעת? יכולתי לנצל את זה להגיד שיש לי רוח הקודש, נכון? אבל אמרתי משהו אחר, פשוט מאוד. הרי יש כלל בכל ההיסטוריה של הציונות, שכל פעם שהגענו למצב של סכנה לכל המפעל, היה שינוי. עכשיו פה הסכנה היא סכנה דמוגרפית. מאיפה יבואו יהודים? מהרי אמריקה הם יכולים לבוא לא באים. מאיפה היו רוצים לבוא ולא באים? זה ברוסיה. מסקנה עוד שנתיים הם באים. פשוט מאוד.
איך
החיים? אני יודע
שם שום דבר,
לא יותר מדי גדול. חוק יסוד בניין המקדש.
חוק יסוד.
הבעיה מה היא עם המכרזים? כל אחד ינסה לזכות, יהיו בגצים על זה והכל. לא, זה בדיוק הבעיה. לא, 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 זה בטוח. כולם ירצו. כל הבעיה היא אחר כך, זה כל אחד ירצה את המכרז. יגיד, הבלטות זה אני תרמתי. זאת הבעיה. מה?
השופטים לפני?
לא. סיבה ראשונה. לא, הוא לא אומר את זה. נעשה דין ברשעים. נכון? זאת אומרת ש... כן, לא יודע, תקום רבנות הראשית. הלאה. וכיוון שבא דוד, באת תפילה, שנאמר, ואביא אותי אל הר קודשי, ושמחתים בבית תפילה. בתפילתי זה בית המקדש, כן? זאת אומרת שדוד בא כדי להשיב לעולם את מתנת התפילה. זה לא מעניין. מה? התפילה. לא פשוט. חז"ל אומרים שזה למר על הגרים. פשט הפסוק שמה זה מר על הגרים. אל יאמר בן הנכר הנלווה אל השם, הבדל יבדילני השם על עמו, ואל יאמר הסריס אינני אתייבש, השם זה מופנה, כן, אל הגרים ולסריסים. אז כי כה אמר השם לסריסים אשר ישמעו את שבתותיי וכו', ואביא אותי אל הר קודשי ושימחתי מבית נפילתי, כי ביתי בתפילה יקרא לכל העמים. אז בפשט הדברים הכוונה לידי גיור. עכשיו, כן, אבל אפשר גם להרחיב. עכשיו, הנקודה זה שלכאורה זה מוזר מה סובת באה התפילה. מה עשינו עד עכשיו? התפללנו, לא? התפללנו חונן הדעת והרוצה בתשובה וסלח לנו. מה? זה אנחנו עוד מעט נגיע. אבל קודם כל, מה עשינו עד עכשיו? עד עכשיו גם כן התפללנו. אז מה אתה אומר? כשיבוא דוד, תבוא תפילה. אז מה עשינו? כל הזמן התפללנו. מה נתה על עצת החושה? אלא שיש הבדל בין התפילה שאנחנו מתפללים, זה כדי שיתמלא חסרוננו. אבל מה יקרה? אחרי שכל החסרונות שאנחנו מתפללים עליהן ימולאו, יהיה לנו דעת, יהיה לנו סליחה, יהיה לנו רפואה, גאולה, פרנסה, ירושלים, דוד, אז על מה נוכל עוד להתפלל? אז אולי במקרה כזה תיפסק התפילה. על זה אנחנו מתפללים שלמרות שכל מבוקשנו ימולאו, עדיין נוכל להתפלל. וזה לא, להלל זה לא תפילה. להלל זה לא תפילה. תפילה זה לבקש.
מה נבקש? מה השם נתן הכל?
נכון, זה באמת יפה השאלה.
לדעת את השם. הידיעה הזאת יכולה להיות שלמה. תמיד יש לנו...
יש תמיד מרחק בין הנברא לבורא. ולגישור הפער הזה אנחנו מתפללים. זאת אומרת, עד עכשיו אנחנו מתפללים, יש כל מיני דברים שחסרים לנו, דברים חיוניים, כגון ירושלים, כדי שנתרגל להתפלל. אבל אחרי שמקבלים את ירושלים, מתפללים כדי להמשיך את הקשר הזה.
זה דבר
אינסופי.
נכון,
אינסופי, ברוך
השם. למה אתה לא יכול להתקרב? זה תהליך, כמה שאתה מגיע למעלה, אתה רואה כמה שאתה רחוק.
אבל יש מפלסים. זאת אומרת, זה לא לינארי, ואז אתה מתייאש, אלא יש מפלסים. לא, אם זה עלייה אינסופית, אז למה יש? לא, אתה אומר, זה אומנם אינסופי, אבל יש מפלסים. זאת אומרת, יש איפה לנוח באמצע. טוב, כיוון שבת תפילה, בת עבודה. הנה, זה מה ששאלת, על קורבן.
למה
קודם? מה? למה קודם? בתולדות האדם, הקורבן קדם לתפילה. בגלל שיותר קל לצאת ידי חובת התיקון של העולם החיצוני מאשר לתקן את העולם הפנימי. הקורבן מתקן את העולם החיצוני, התפילה את העולם הפנימי. אבל במהלך הדורות היה חורבן, ואז בטלה העבודה, ואז האדם מתרכז מסביב לעבודתו הפנימית. לכן אצלנו זה יותר קל לחדש את התפילה מאשר הקורבן. זו תולדה של ההיסטוריה. בסדר? הלאה. לא, זה לא קשור לזה. זה קשור לזה שזה פנימי וזה חיצוני. שנאמר, זובח תודה, שנאמר, עולותיהם וזבחיהם לרצון על מזבחים. וכיוון שבת עבודה, בתה תודה, שנאמר, זובח תודה, יכבדני. כלומר, הוא קודם כל זובח, ואחרי זה מודד. דכתיב, ומה ראו לומר ברכת כהנים אחר הודעה? דכתיב, וישא אהרון את ידיו אל העם, ויברכם, וירד מעשות החטאת והעולה והשלמים. אימא, קודם עבודה. כן, הרי כתוב, וירד מעשות העולה. אז משמע שהוא קודם כל בירך, ואחרי זה עשה את העולה. אולי ככה צריך לקרוא. אה? מאיר, לא הבנת? אז נראה שלא בימי. כתוב ככה, וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם, זה ברכת כהנים. וירד מעשות החטאת והעולה. אז מתי הוא עשה את החטאת ואת העולה?
הגמרא אומרת שזה לפני
הבא. אבל הגמרא עכשיו מסתפקת, האם הפירוש הזה הוא פירוש נכון? למה?
אפשר גם להבין שהוא ירד אחרי שהוא בירך, הוא חטאת החטאת את העולה ואז
שהוא בירך, ואחרי זה? נכון, זה בדיוק הקושי של הגמרא. הגמרא שואלת את זה. אימא, קודם עבודה. לא סלקה דעתך. אי אפשר לחשוב לך. למה תכתיב? וירד מעשות החטאת. מי כתיב לעשות? מעשות כתיב. זאת אומרת, וירד ממה שהוא עשה, הוא בירך, וירד מעשות, כיוון שהוא כבר עשה. אם לא הכתוב צריך להגיד ויברכם, ויעב שאת העולה, ואחרי זה ירד. לא כתוב אותך, כן?
סליחה, מה המשמעות של ג'סטה הזה, של כהנים?
זה?
מה זה אומר?
זה דבר קבלה. הם עושים חללים, יש להם חללים פה.
כן.
מה? הכהנים כשהם מברכים, יש להם את האצבעות ככה.
הם עושים ככה?
כן.
הם לא פותחים את האצבעות ככה?
לא, הם עושים ככה. יש כאלה שעושים ככה, באמת?
הם לא מעקמים אותם?
להקם? איך להקם? ככה?
לא, קצת פחות.
ככה? למה שעשו את זה? לא, עושים ככה.
ככה וישר.
כן.
מה זה אומר?
יש להם כל מיני כוונות על פי הקבלה, כמספר הפרקים של האצבעות. זה יוצא...
14.
כן, 14.
יד זה
14, זה גם... כן, אני יודע, אבל זה לא הנקודה. הנקודה היא שהם עושים... לא זוכר, יש כאן, צהל כהן, בטח הכהנים מסביב לזה.
מה?
הציצית? לא, הם מכסים את היד.
זה מכוסה?
ודאי. אף פעם לא, אתה לא מסתכל על הכהנים,
נכון?
כן. אז הכהן...
ואתה יודע מה
זה חדר. אז הכהן, יש לו... הטלית מכסה, אז אתה לא רואה.
מה
זה?
מה
זה?
מה היה לנור?
אה, לא היה.
כמה הם חדרו? כשהנער הוא היה דתי אמרו לו, אל תסתכל
נרדו
משום שתתעבר
מסתכל ולא יתעבר
ולקראת סוף לסוף חייו הוא כן יתעבר
איזה קשר אתה
מוצא לא, אז מאיר אמר שהוא אף פעם לא ראה ובצדק, משום שהוא רצה להתעבר
גם קשר לא, לא תיכן שאתה זה מאוד גם זה
אז הוא לא יתעבר, אז הוא איבד את האמונה.
אמא שלי גם כי
זקנה והיא חברה, היא לא
יסתכלה כבר. יש עיוורון,
יש אלף... אני לא יודעת
שהיא לא הסתכלה. זקנה, יש הרבה סוגים של זקנה, זקנה טובה, זקנה.
יש הרבה מאוד סיבות. אלף ושתיים עשרה
דיפרקות.
אבל אצלו, ההסתכלות על הכהנים, הייתה מאורע טראומטי בחיים שלו, זאת אומרת, בגלל זה הוא נהיה אפיקורס. בגלל שהוא ראה את הכהנים, הוא לא נתעבר,
אני מסבר בגלל שנעשה
אפיקורס. לא, בסוף ימיו הוא נהיה עיוור וחזר אל האמונה. והיה מתפלל בבית הכנסת במדריד. כן. מה יש לך? למה? הוא היה יהודי יקר. אבל מה שאני לא מבין, את כופרת בסיבתיות? את אומרת שאם יש... כי השאלה היא ככה, דוד יום באמת, הגוי הזה האנגלי, הוא אמר שהסיבתיות זה אשליה. כן? הוא אמר שאין קורלציה הכרחית בין הסיבה למה שרגילים לכנות מסובב, והאינטואיציה הזאת של דוד יום היא זו שיולידה את כל תורתו של קאנט. ותורתו של קאנט היא זו שביססה אחר כך את שיטתו של ישעיהו ליבוביץ'. ופעם שאל הרב אשכנזי את ישעיהו ליבוביץ', למה אתה אומר שזה הרמב״ם? הרי מה שאתה אומר זה קאנט. מה, איך אתה יודע?
זה
מעניין. טוב, הלאה. כן, של מי? על מי? על ישעיהו ליבוביץ'. כן, יש הרבה ספרים. הלאה. איפה אנחנו? מה? מי כתיב לעשות? מי לעשות לי? ולמה? אחר העבודה. אז אולי תגיד את ברכת כהנים מיד אחרי ברכת עבודה, אחרי המחזיר שכינתו לציון. למה אתה קודם כל אומר הודעה? לעשות כדאי איתך. אי אפשר. למה? תכתיב זובח תודה. כלומר, יש קודם כל זבח ואחרי זה תודה. מה יחזית לסמכת ההי, סמוך ההי? למה אתה יותר סומך על הפסוק האומר זובח תודה? יותר מאשר על הפסוק האומר וירד מעשות העולה, שגם זה פסוק וגם זה פסוק. מסתברא עבודה והודעה חדה מילתאי. כלומר, יש איזו סברה לומר שגם העבודה וגם ההודעה הם שייכים לאותו מין. ומה ראו לומר שים שלום אחר ברכת כהנים? דכתיב ושמו את שמי אבינו ישראל ואני אברכם ברכה דה הקדוש ברוך הוא שלום, שנאמר השם יברך את עמו בשלום. זהו.